התורה כותבת לנו באריכות ברכות שיבואו עלינו אם נשמור את התורה, ועוד יותר באריכות חס ושלום קללות שיבואו אם לא נשמור את התורה. קללות נוראות, אנשים נוראים כתובים שם. אבל על מה כל הקצף? למה כל האנשים האלה? אומרת התורה משפט קצר מאוד: תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז לא כתוב כאן על מישהו שלא קיים את התורה, חילל שבת או דיבר לשון הרע או עשה דברים נוראים אחרים. הוא עבד את השם, אלא מה? לא בשמחה ובטוב לבב. הרמב״ם מוכיח מהפסוק הזה שהשמחה היא מצווה, שכל התוכחה הנוראה זה אם לא עובדים את השם בשמחה ובטוב לבב. לא מדובר אם לא עובדים את השם בכלל, עובדים אותו, רק לא בשמחה. אז באה התוכחה הנוראה הזאת, זה קשה להבין דבר כזה. וכי השמחה היא מצווה כל כך חמורה שבגלל שחסר שמחה יהיו אנשים נוראים כאלה? אז אפשר לפרש שאין הכוונה שבאמת בגלל העדר שמחה מיד יהיו כל האנשים האלה, אלא העדר שמחה יביא לכך שיהיה מצב שיהיו כל האנשים האלה. כמו שהגמרא אומרת, על מה עבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילה. אז אין הכוונה שזה היה כל העבירות, היו עבירות אחרות כמו שמפרש בנביא. הגמרא מפרשת את השורש, מה גרם בכל העבירות, שלא ברכו בתורה תחילה, כמו שרש"י מסביר שהיא לא הייתה חשובה בעיניהם לברך עליה. שהיא לא הייתה חשובה בעיניהם לברך עליה. אז כך גם אשר לא עבדת בשמחה, אם אדם לא עובד בשמחה, אז ממילא בניו רואים שעושה את המצוות כאילו כפאו שטרח מנצלן, אז גם הם לא מעריכים את המצוות, לא רואים ערך במצוות. ואם הם יקיימו עוד משהו, אז הנכד כבר לא יקיים בכלל, יחשוב מה לי לצרה הזאת, אבא עושה את זה רק כי הסבא עשה, והסבא עשה זה גם בלי טעם, אז למה אני צריך את זה עוד? זה לא יתקיים. אז ממני אם ההתחלה היא שהוא לא עובד בשמחה, אין לו שמחה כשלומד תורה, אין לו שמחה כששומר שבת, כשעושה סדר הזה לפסח ונותן לולב בסוכות, הכל הוא עושה מאחת איתי, אז הנכד כבר לא יקיים בכלל. אז זה יביא לכל התוכחה הנוראה. כך אפשר לפרש את הפסוק, אבל כמדומני עוד יותר מזה, אם הוא לא עובד את השם בשמחה, אז זה גילוי שהוא עצמו לא בסדר. לא רק שהנכד לא יהיה בסדר, הוא עצמו לא בסדר. כי אם הוא מבין שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, שהמצוות הם חיי עולם שהשם נתן לנו, שזו זכות גדולה לקיים את המצוות, אז היה שמח לקיים את המצוות, היה עושה אותם בשמחה. הנה שבת מלכתה באה אלינו, והנה אני זוכה להתפלל לפני השם, אני זוכה ללבוש ציצית, להניח תפילין, ושאר דברים היה עושה בשמחה. בצדקה הרי יש עניין מיוחד לתת בשמחה, ולא יירא לבבך בתיתך לו. אז אם היה מבין את זה, יחד עם השמחה צריך לפעמים גם יראה בראש השנה, יום הכיפורים, צריך לשבת ביראה, לחשוב על יום הדין. אז לדעת שהמצווה היא, החיים שלנו תלויים בזה, בתקיעת שופר תלוי שהשם יכתוב אותנו ויחתום אותנו לטובה. אז אני לא תוקע סתם מאחת הייתי, אלא אני תוקע עם כל הלב, עם כל הרצון. המאירי מסביר למה, מה העניין באכילת הסימנים בליל ראש השנה. הרי זה נראה לי יכול כאילו ניחוש, אם אני אוכל גזר אז מגיע לי גזרות טובות, אם אני אוכל דבש מגיע לי שנה טובה ומתוקה. מה העניין בזה? אז הוא אומר שהכוונה היא שגם בשעת האוכל באדם יחשוב על מה שהוא עומד לדין ביום הזה. הגזר יזכיר לו שהיום הוא צריך גזרות טובות, והדבש יזכיר לו שהיום הוא צריך שנה טובה ומתוקה, וכן שאר כל הסימנים. אז ממני גם בשעת האוכל יחשוב על יום הדין, יחפש להרבות זכויות ביום הדין, אבל לא שעצם אכילת הגזר או הדבש תשנה את גזר דינו, אלא זה רק עצה כדי שיוכל לחשוב יותר על יום הדין. צריך שני הדברים, צריך את השמחה וצריך את היראה. אם הוא לא עושה בשמחה, הוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. כשעושים משהו למישהו אוהבים אותו, עושים את זה בשמחה. כשעושים למישהו לא אוהבים אותו, עושים בעל כורחנו. אבל כשעושים למישהו אוהבים, עושים בשמחה. אנחנו מתפללים ביום טוב ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום לשמחה ולששון. אז הרי חיים ושלום אנחנו לא רוצים רק לשמונת ימי הרגל, אנחנו רוצים שהחיים ושלום יהיו כל השנה כולה. אז גם השמחה והששון, התפילה היא שכל השנה יהיה לנו שמחה וששון, לא רק שבימי הרגל יהיה לנו שמחה וששון, שכל השנה יהיה שמחה וששון. יש שהסבירו כך את הפסוק, שהפסוק הרי אומר ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך וכו' וכו', ובסוף הפסוק הבא והיית אך שמח, שזה הבטחה שהטובה, בפשט זה ציווי של הטובה, כך גם הגמרא דורשת, אבל בפשט יש פירושו שהתורה אומרת שאם תשמח בחג אז תזכה להיות אך שמח כל השנה כולה. אם תראה שמחה בעבודת השם, שאתה זוכה לשבת בסוכה, לטול לולב, לעלות לרגל, להקריב קורבנות, אז מכוח זה תזכה לשמחה כל השנה כולה. כמובן צריך להבין שגם ברגל שיש מצוות שמחה, השמחה היא לא רק בבשר ויין. הבשר ויין הם מחיתים צד השמחה. קשה לאדם לשמוח כשהגוף שלו תאב לכל מיני מאכלים. אבל השמחה צריכה להיות לא שמחה בבשר ויין, שמחה בקדוש ברוך הוא. נגילה ונשמחה בך כתוב. לא כתוב נגילה ונשמחה בבשר ויין. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, פרסוך חזל בו לא הולך על היום, אלא על הקדוש ברוך הוא. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, בקדוש ברוך הוא. זה צריכה להיות השמחה שלנו, שאנחנו זוכים לקיים את מצוותיו. בראש השנה יש מחלוקת אם לומר ועשיינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום שמחה ולששון. יש מהגאונים שאמרו לומר את זה, אבל אנחנו נוהגים שלא לומר את זה. למה? כי זה לא יום שמחה יתרה, כמו שדיברנו קודם, בראש השנה צריך להיות ביראת יום הדין. אבל יחד עם זה יש לו דין שמחה בראש השנה, שהגת אריה מעריך לדון בנושא הזה. גם בכל הדינים של שמחת יום טוב, מה שחזל הקילו בכל מיני הלכות בבישול וכדומה, ביום טוב זה מפני שגם בראש השנה זה נוהג, כי גם בראש השנה יש מצוות שמחת יום טוב. חוץ משלמי שמחה, שלמי שמחה אין בראש השנה, אבל שמחה שלנו באכילה ושתייה יש בראש השנה. אולי לכן הפסוק אומר תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי שאר החגים הם חג להשם, יש קורבן חגיגה לקדוש ברוך הוא. בראש השנה אין קורבן חגיגה לקדוש ברוך הוא, זה רק חגנו, חג שלנו, לא חג להשם, אבל לשם שמיים כמובן. אם הוא שמח בראש השנה זה עד, אבל זה סימן טוב לכל השנה כולה, צריך לשמח בראש השנה. אלא צריך לחשוב על זה שהכל תלוי במה שאנחנו עושים. אם נזכה היום להשיג כתיבה וחתימה טובה לנו, לכל ישראל, לכל העולם. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על הברכה של מלכויות שאנחנו אומרים במוסף. אמרנו שהשם מלך, הוא עושה מה שהוא רוצה, אין מי שיאמר לו מה תעשה. אחרי הברכה של מלכויות במוסף יש לנו ברכה של זיכרונות. ברכה של זיכרונות אומרת כמעט את ההפך ממה שאמרנו במלכויות. ברור שהקדוש ברוך הוא כל יכול ועושה מה שהוא רוצה, אבל בזיכרונות אנחנו אומרים שהוא ויתר כאילו על השליטה שלו. מסר אותה לאדם שהוא עושה, אבל לפי מעשי בני אדם. חז"ל אמרו מיום שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, מאותו יום ואילך מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ודאי שם כי עליון, השם כותב וחותם, אבל הוא כותב לפי מה שאנחנו מכתיבים לו, לפי המעשים שלנו, אז כביכול אנחנו השליטים. אם אנחנו מתנהגים כפי שיעוץ, אז נזכה לכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל. ואם חס ושלום לא, אז ההפך, אז אנחנו מכתיבים לקדוש ברוך הוא מה לכתוב ולחתום. כשאנחנו באים בראש השנה לקדוש ברוך הוא ואומרים בכותבנו בספר החיים, אנחנו בעצם צריכים לשמוע את תשובת השם. אני כותב, אבל לפי מה שאתם מכתיבים לי, אם אתם ראויים לי כתב בספר החיים. הקדוש ברוך הוא מסר לאדם את השליטה, זה התוכן של ברכת זיכרונות. אתה זוכר מעשי עולם, כל מה שקרה, אז היה דור נורא כזה, שהבאת את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מלאם, אתה בראת העולם שלם ויפה וטוב, והנה באו בני אדם מושחתים כל כך, שראית צורך לשחט כל בשר מפני רוע מלאם, עד כדי כך הגיעה הבחירה הרעה של בני אדם. ומצד שני, באותו דור היה צדיק אחד, וגם את נוח באהבה זכרת, היה צדיק אחד בדור ההוא, שבזכותו העולם בכל זאת קיים מאז ועד היום. הוא ואשתו ובניו, אנשי בניו, הם בזכות נוח העולם קיים מאז ועד היום. מבול אחד נוח לא מנע, ולכן באמת חז"ל אמרו שהמבול נקרא על שמו של נוח. מי נוח, כמו שקראנו השבוע בהפטרה, כי מי נוח זאת לי, יעבור מי נוח עוד על הארץ. אבל כמה מבולים הוא כן מנע? הרי אחרי זה המבול נוח הקריב קורבנות להשם, והשם קרא ברית שלא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. כמה מבולים היו מאז ועד היום? אני לא יודע את החשבון, אבל כל פעם שנראה את הקשת בענן, הרי זאת הראיה שהיה צריך להיות מבול. אז מאז ועד היום היו אלפי קשתות, אז אלפי מבולים, נוח מנה עם קצת קורבנות שהוא הקריב. איך נוח בנה את העולם מחדש? הוא יושב בטבע ועושה חסד עם כל הברואים. העולם נחרב בגלל הגזל, וההפך מגזל זה חסד. גזל זה שאני לוקח מה שלא מגיע לי, וחסד זה שאני נותן מה שאני לא חייב לתת. נוח יושב שנה שלמה בטבע ועושה חסד עם הברואים. וזה לא הייתה שנה קלה. חז"ל אומרים ששם בן נוח אמר שבאותה שנה הם לא ראו שינה בעיניים. תארו לכם מלון כזה, יש במלון אלפי אורחים, כל אחד אוכל בשעה אחרת ומזון אחר, זה אוכל לפני תיקון חצות וזה אחרי תיקון חצות וזה לפני ותיקין וזה אחרי ותיקין, וזה אוכל פרווה וזה אוכל בשרי וזה אוכל חלבי, גם על הכשרות לא כולם מקפידים כל כך. הייתה לנוח עבודה יומם ולילה, 8 מלצרים לאלפי אורחים. חז"ל אומרים שזה היה מצב נורא קשה, ופעם אחר להגיש לאריה, אז האריה שבר לו רגל. אז כמובן שמאז נהיה עוד יותר קשה לטפל בכל האורחים. ונוח ובניו עומדים במסירות נפש בעבודה הזאת, אז עולם חסד ייבנה. כמו שהגזל של אנשי דור המבול החריב את העולם, אז החסד של נוח ובניו בנה שוב מחדש את העולם. זה כוחם של צדיקים, של צדיק אחד, של נוח, שהוא יבנה עולם שלם וקורבנותיו יגינו על העולם מאז ועד היום. כל פעם שאנחנו רואים קשת צריך לברך, זוכה הברית ונאמן בבריתו וקיים מאמרו, אז אפשר גם לזכור שבזכות מי השם זוכה את הברית, בזכות נוח הברית הזאת קיימת. אחר כך אנחנו מזכירים את מצרים, שישראל במצרים, עם שלם יורד בשיבוד, לא רק שיבוד גשמי, אבל גם שיבוד רוחני, יורדים למנתת שערי תומעה, ודאי לא כולם היו צדיקים, כמו אהרון הכהן ויהושע בן נון וצדיקים אחרים, אבל היו כנראה גם רבים שירדו למנתת שערי תומעה. ומי מוציא את ה-300,000 האלה ממצרים? משה ואהרון. אבל בזכות מי? בזכות בריתי יעקב, ויזכור את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, בזכות שלושה צדיקים יצאו כל ה-60 ריבו ממצרים. שוב הכוח הנפלא שהשם נתן לבני אדם, ששלושה בני אדם בזכותם יצליחו להוציא את כל השישים ריבו ממצרים, ומאז עד היום אנחנו עם השם בזכות שלושת הצדיקים האלה, וגם הגולה העתידה מובטחת לנו בזכות שלושת הצדיקים. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. אז לדורות עולם שלושה צדיקים מצליחים להעמיד את כל עם השם, וכמובן שיחד עם כל עם השם אז כל העולם עומד על הרגליים, ובלי ישראל אין קיום לעולם, העולם חוזר לתוהו ובוהו, ובזכות ישראל כל העולם עומד על הרגליים. כמו שהשם אומר לאברהם, ויהיה ברכה, שאתה ברכה בשביל כל העולם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, שכל העמים מתברכים בגלל אברהם. זה הכוח הגדול של צדיקים. זה החשבון שהברכה הזאת רוצה שנעשה. עד כמה הכל תלוי בנו. אנחנו אומרים פעמיים ביום, והיה אם שמוע תשמעו, אז תשבו בארץ ישראל, ואם לא, אז לא תשמעו, אין בזה חוכמות. התנאי הזה הוא תנאי לדורות עולם, ואם השם בשנה שנגמרת כעת הגלה אותנו מחלק מארץ ישראל, אז צריך לחשוב על זה, שזה לא סתם, צריך להתעורר לעשות תשובה, אחרת לא בטוח הישיבה שלנו גם בשאר ארץ ישראל. אנחנו כאן בישיבת הכותל אולי במיוחד צריכים לחשוב, כי העיר העתיקה ודאי בראש מעיני אלה שרוצים נסיגה יהודית, אז ודאי רוצים אותם מהרובע היהודי. אז ישיבת הכותל היא העיר הקרובה אל החלל במובן הזה. צריך מאוד להתחזק ולהתפלל שלא יהיו עוד נסיגות והתנתקויות או כל שם וחניכה שיש להם, אלא שבהפך שארץ ישראל תחזור להיות שלנו. תלוי בנו, תלוי בנושאים שלנו. אנחנו אומרים את זה פעמיים בכל יום. זה לא תלוי בבוש ולא תלוי בשרון, זה תלוי אם אנחנו עושים מצוות או לא עושים מצוות, אם אנחנו לומדים תורה או לא לומדים תורה. התנאי של ויהיה אם שמוע תשמעו הוא בלי הגבלה של זמן, כמו שכל התורה היא לנו ולבנינו עד עולם, היא לא מוגבלת בזמן, אז גם הפרשה הזאת לא מוגבלת בזמן. בכל דור ודור, אם שמעת ישמעו, תוכלו לשבת בארץ ישראל. רש"י אומר ששום דבר לא הולך לאיבוד, אפילו דיבור קל. אם אדם אומר שייתן צדקה, אומר רש"י שמקבל שכר לא רק על הצדקה שנותן, גם על הדיבור, כי כתוב כי בגלל הדבר הזה יברך השם אלוקיך. כמובן בתנאי שגם מקיים את הדיבור, אם רק אומר ולא נותן זה רע מאוד, אבל אם אומר ונותן אז מקבל שכר גם על הדיבור. אמנם כדאי תמיד לומר בלי נדר, בדברים כאלה עלול מאוד להיקשת. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כל שכן כשזה דיבור ומחשבה בדברי תורה, זה הרי הדבר הכי גדול. ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד הארץ. שכשאדם לומד תורה הוא נוטע שמיים ויסד הארץ. איפה? אנחנו לא רואים בעיניים, בעיני בשר אנחנו לא רואים שהוא נטע שמיים ויסד הארץ. אנחנו צריכים לדעת שהוא בורא עולמות בלימוד תורה. זה מצווה כל כך קלה לקיים. חפץ חיים הרי עושה חשבון שבדקה אחת של לימוד תורה מקיימים 200 מצוות עשה. במצוות אחרות הרי זה טרחה גדולה, לבנות סוכה צריך לטרוח, להשיג ארבע מינים צריך לטרוח, ואחר כך כמה זמן יש לו את הסוכה? 7 ימים, את הדולב 7 ימים, מצה שמורה הוא צריך לילה אחד או 7 ימים בכל היותר. אז כמה תרחה זה וכמה כסף צריך להשקיע בזה, וכן בשאר המצוות. וכאן יש מצווה שלא צריך להשקיע כסף, ובקלי קלות 200 מצוות עושה בדקה, מחירה סיטונית בזיל הזול. צריך לקפוץ על מציאה כזאת. הרי אנחנו מה אנחנו מתפללים, ומה אנחנו שואפים, בימות המשיח, חיי העולם הבא, מה יהיה בימות המשיח? יהודים ישבו וילמדו תורה, אז אנחנו בישיבה כבר יושבים לומדים תורה, אנחנו יכולים להרגיש מעין ימות המשיח, מה יהיה בעולם הבא, וגם כן נלמד תורה, אז אנחנו כבר יכולים להרגיש מעין עולם הבא, אלא מה נכון שבעולם הזה הישיבות עדיין זקוקות לתקציב ועוד דברים כאלה, אבל בכל זאת, מי שיושב ולומד הרי צריך להרגיש כאן מעין ימות המשיח, מעין עולם הבא. חז"ל אמרו על הפסוק, הוי המתאבים את יום השם, למה זה לכם יום השם הוא חושך ולא אור? אמרו חז"ל, משל לתרנגול ועטלף שהיו גרים בבית אחד, והיו מצפים להוראה, זה אמצע הלילה, אז התרנגול אומר, אוי, מתי כבר יהיה בוקר? וגם העטלף אומר, מתי כבר יהיה בוקר? אז אמר התרנגול לעטלף, אני מחכה להוראה, כי ההוראה שלי היא ביום, אני חי, פעיל, מהדס, שובר כלים, כתוב בבבא קמא, אני מתרוצץ, זה החיים שלי. אבל אתה, עטלף, הרי החיים שלך בלילה, מה יש לך לחכות לבוקר? כל החיות שלך זה לעוף בלילה. מה יש לך לחכות בבוקר? אז כך מי שהחיות שלו זה תורה, אז יש לו מה לצפות לאור, יבוא משיח, אז יוכל ללמוד עוד יותר תורה, להבין עוד יותר תורה. עולם הבא, יפילפ לו, אם נבין עוד יותר עמוק את התורה. אבל מי שלא אוהב תורה, הרי יהיה מסכן ללמוד המשיח. מה זה? יפתח את הרדיו לשמוע את התוצאות של כדורגל. הרדיו במקום זה יספר על ויכוח בין משיח ואליהו על פשט בסוגיה בבבא קמא. יהיה לו אכזבה נורא. ילך ליד אליהו, גם כן, מה יראה שם? יראה שיעור שמשה ואהרון אומרים, או מישהו אחר אומר, מה יהיה לו מזה? אז הוא התלף, הוא רוצה חושך, בשבילו טוב החושך, אבל בשביל מי שרוצה תורה, מי שרוצה יראת שמיים, בשבילו באמת ימות המשיח, זה הזמן, בעולם הבא, זה הזמן. אנחנו מחכים לגאולה, אומר הרמב״ם, בשביל מה אנחנו מחכים לגאולה? לא בשביל לשלוט בגויים ולא בשביל משהו אחר, אלא רק בשביל שנוכל ללמוד תורה ולקיים מצוות בלי הפרעה. הרמב״ם הרי מסביר שכל ההבטחות שהתורה מבטיחה, והיה אם שמוע תשמעו אז יהיה כך ויהיה כך, זה לא השכר של המצוות. שכר מצווה בהי על מלאכה. על כל פעמים מצוות שעושים לשמה, אז השכר שלהם בעולם הבא, בעולם הבא אין לא ראת האלוקים זוהתך, אין לנו כוח לצייר מה זה עולם הבא. אז מה זה כל ההבטחות שבתורה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם ונפלו איביכם וכל זה, זה רק שאם אנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות, השם יסלק את המפריעים, שהוא נוכל לשבת בשקט, לא יהיה רעב, לא יהיה מלחמה, נוכל לשבת בשקט, לקיים את המצוות. וחס ושלום להפך, אז השם מביא לנו הפרעות נוספות, גם לא העונש האמיתי, העונש האמיתי הוא בעולם הבא. אלא זה שאם לא, מה שהמשנה אומרת, שכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר, השם יסלק ממנו את ההפרעות, וכל המבטל את התורה מאושר, אז להפך, אז סופו לבטלה מעוני, השם ישלח לו הפרעות, שלא יוכל בכלל ללמוד תורה. זה כל העניין של השכר ועונש הכתובים בתורה של עולם הזה. כך מסביר הרמב״ם. אז מילא, אנחנו כאן בישיבה, יש לנו כבר את מה שאנחנו מחכים לעולם בה. נכון שאנחנו עוד לא מבינים כל כך טוב, עוד אין לנו את מלך המשיח שיגיד שיעור, עוד לא קם משה לתחיית המתים ואומר שיעורים. אבל בכל זאת, לפי דרגתנו, הרי אנחנו כאן בישיבה, צריכים להרגיש מעין עולם הבא, צריכים להרגיש שזה התכלית לשבת לישיבה, לגדול בתורה, להבין מיום ליום יותר עמוק את הסוגיות, את דעת אלוקים, את קרבת אלוקים. הרי על שלושה דברים העולם עומד, אומרת המשנה, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שאלתי את עצמי למה, אז מה לומד מפסוק, חז"ל, זאת אומרת, לומדים מפסוקים. אבל למה דווקא על שלושת אלה? יש תרי"ג מצוות, מה מיוחד בשלושת אלה? אז כמדומני מפני שהאדם נברא כדי להידבק בקדוש ברוך הוא, עד כמה שבשר ודם יכול להידבק. ואלה שלושת הדרכים הראשיות לדבק בקדוש ברוך הוא. התורה זה מחשבת השם, הדבקות המחשבתית בקדוש ברוך הוא. אי אפשר להבין את מחשבת השם, כי גברו שמיים מארץ, כן, גברו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. אבל השם הוריד לנו קצת ממחשבתו, הלביש בתורה, שיהיה לנו איזשהו מושג במחשבת השם. יש דבר מעניין בתרגום אונקלוס, הוא אומר, בפסוק עם נבל ולא חכם, מתרגם אונקלוס, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. דקבילו אורייתא זה תרגום של נבל, אנחנו מפרשים רשע או קמצן או משהו אחר, למה קבילו אורייתא זה תרגום של נבל? אומר הגר"א, שיש מדרש נובלות חוכמה של מעל התורה, זאת אומרת כמו שיש עץ גבוה שאתה לא יכול לטפס עליו, אבל הפירות שנובלים ונושרים למטה אתה יכול לקחת ולאכול אותם. אז כך מהחוכמה של מעלה נובלת התורה, אתה יכול לקחת וללמוד ולהשיג משהו, איזשהו טעם בחוכמה של מעלה. אז זה עם נבל, עם שלקחו את הנובלות של החוכמה, עם נבל. זה הדבקות המחשבתית בקדוש ברוך הוא, זה על ידי התורה. העבודה זה הקורבנות, או היום שאין לנו קורבנות אז התפילה שבמקום הקורבנות, זה הדבקות ברגש בקדוש ברוך הוא, שאני מרגיש שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מדבר אליו כדבר בן אל אביו, אבא אני צריך את זה, אני צריך את זה, אבא תודה רבה לך על כל מה שעשית בשבילי. זה בזמן שיש קורבנות, אז להרגיש שהייתי רוצה בעצמי להיות קורבן המזבח כמו יצחק אבינו, אבל השם לא הרשה שיצחק יהיה קורבן, אז גם עומדי הוא לא מרשה להיות קורבן, אבל שאני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא כמה שאפשר. בגמילות חסדים, כי זה הדבקות במעשי השם, השם ברא עולם של חסד, להיטיב לברואים, לא היה למי להיטיב, אז ברא ברואים כדי שיהיה לו למי להיטיב. כמובן אנחנו לא מבינים את מחשבת השם, כפי שאמרנו, אנחנו רק איך שזה מצטייר אצלנו, אנחנו מנסים לצייר אצלנו איזשהו טעם לבריאת העולם, אנחנו אומרים את הטעם הזה, שהשם ברא עולם כדי להיטיב. אז מלא הדבקות במעשה השם כשאנחנו מטיבים לאחרים, ואפילו לא טוב בשביל זה לצאת מהישיבה. בתוך הישיבה חז"ל אמרו שטוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב, ולתת חיוך זה לפעמים יותר טוב מכוס חלב. למה? אני חושב ככה, שמכוס חלב אפשר לחיות יום או יומיים, אני לא רופא, אני לא יודע כמה זמן, אבל הרבה זמן אי אפשר לחיות מכוס אחת שלך, מחיוך אפשר לפעמים לחיות לעולם. איך? אני יודע על עצמי, כשבאתי לישיבה קיבלו אותי בחורים בסבר פנים יפות, אז מילא רציתי להישאר בישיבה, וברוך השם אחרי זה זכיתי לחנך את הבנים שלי לישיבה, והבנים שלי מחנכים את הבנים שלהם לישיבה, הכל מכוח החיוך שבו קיבלו אותי בישיבה. אם היו מקבלים אותי בפנים חמוצות, מסתום הייתי בורח מהישיבה, וילדיי ונכדיי לא היו לומדים בישיבה. אז בחיוך אפשר לתת חיי עולם. כמובן שמישהו מאוד רעב וצמא, כדאי בכל זאת לתת לו גם כוס חלב ולא רק את החיוך. אבל סבר פנים יפות זה גמילות חסד שאפשר לעשות בישיבה. לברך אחד את השני לקראת השנה החדשה זה הרי דבר גדול, כי הקדוש ברוך הוא אמר ואברך מברכך, שמישהו מברך יהודי אחר אז הקדוש ברוך הוא מברך אותו, אז ממי כדאי לקבל ברכה לקראת ראש השנה אם לא מהקדוש ברוך הוא בעצמו? כשאנחנו מברכים אחד את השני אנחנו זוכים להתברך מפי עליון. אז השם ייתן לכולנו כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה לכל עם ישראל, שתהיה גם עבודת בית המקדש שוב, שעבודה תהיה עבודה כפי שצריך, וכל העולם יבוא על תיקונו במהרה בימינו אמן.